ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
העיקר שמסביב לו כתובים דברי הרב, הוא העיקר השלישי, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, הוא נערוך אליו כיבושי השם. אז מה אתם אומרים? דיפני דיפני שאנחנו מתחתים במצב איזה הרב יש פה?
מה ההבדל בין דמות הגוף לגוף?
נו, לא הבנתי.
מה
הקשר לקדושת פה? עוד יותר קשה. מה לכאורה בפשטות צריך לעשות כשאנחנו לומדים את האיגנל עם גידור לכל הארץ? אנחנו כמובן רוצים להבין מה הרבה, מהו הבסיס לדיון שלנו. מהו הבסיס הראשוני לכל הדיון שלנו? מה הרמב״ם אמר? סיוע נוסף או עוד איזה הערה בכיוון הזה? מה הם המקורות שעומדים לנגד עינינו שאנחנו נטפל בזה? עוד פעם?
גימליקאים.
מה זה? שאיפה זה כתוב?
זה מה משתמע? זה מה...
וכבר אמרנו שזה עצמו בעיה לגמרי לא פשוטה, מאיפה רמב"ם לקח את זה? בית קושייה עוד יותר חמורה. הרמב"ם כתב את זה בדבר שנראה לנו כל כך צדדי. מה יש? הרמב"ם כתב פירוש המשניות לרמב"ם. ובתוך פירוש המשניות הוא כתב כמה הקדמות. כל הקדמה מצדיקה עיון בפני, כמו הקדמה למשנה בכלל, כמו הקדמה למסכת אבות, כמו הקדמה לקודשים, כמו הקדמה לטהרות. זה הקדמה שבכלל לא מגיעים אליהם. לכאורה שם אין מחשבה ואין שם עיון, אבל יש שם סדר בהיר מאוד של סוגיות קשות בסדר קודשים ובסדר טהרות. מי מגיע לזה? והרמב"ם פרס היה, אמר לי שהוא כותב שהיה בן 23 כשהוא התחיל לכתוב את הפירוש הזה. יש שם בקיאות נפלאה בקרות של כל מה שיש בחז"ל על טהרות. בסדר, ומה עוד קשה בתוך הקושייה הזאת? שהרמב"ם בעצמו מחלק כאין מחמאה לעצמו, הוא אומר, המקום הזה שאני כותב בשלוש העיקרים, זה המקום הנאות ביותר, זה המקום הכי מתאים. זאת אומרת, גם אם הרמב"ם לא היה כותב את זה, אנחנו היינו אומרים שהרמב"ם הוא סדרן, אז בלגן אין אצלו. אז אם הוא כתב את זה פה, כנראה שזה משמעות. והרמב"ם עצמו לא הסתפק שתמיד עוד על חזקתו, והוא כתב, והוא המקום הנאות מכל המקומות. אישה גדולה מאוד. הרמב"ם כאילו חשש מאיזה ביקורת, והוא יקום להגיד על השבח. זה לא במקרה, ותדע לך שאני מודע. בסדר. אז, נו, מה? על המקור האחד פשוט ללמוד מה שכתוב בפרק חלק. אגב, הרמב"ם עצמו, בעיקר אחר, הקשור לנבואתו של משה רבינו, מה הוא אמר למישהו זוכר? שהוא לא יכול להרחיב את העיון על דרגת משה רבינו, והוא יניח אותו או לספר הנבואה שהוא מתעסק בחיבורו. אמרתי כבר שבנו של הרמב"ם נשאל אחרי מות אבי, נשאל אותו מה קרה עם ספר הנבואה, אז הוא אמר במליצה, וירא משה מגשת אליו. משה, עדיין הרמב"ם כנראה החליט לא לכתוב אותו. ישנה סברה שאותם היסודות, גם הטיוטות שהוא כתב על עצמו, על הנבואה, הוא השקיע את זה בפרקי הנבואה במורה הנבואה. סברה. על כל פנים, לא ידוע לך, ומסתבר שהרמב"ם לא כתב ספר כזה, פתאום אם היה כותב חיים יהודים איכשהו, במאמר המוסגר למשל, הרב מימון פעם הדגיש את זה, הרבה מחוקרי ספרי התולדה של גאונים ושל ראשונים, שלא לדבר על אלה שאחרי התלמוד, אז בהרבה הקדמות הספרים יש הרבה דיונים מתי הם חיו, כדי שיהיה חתיכת סדר. אז עושים כל מיני חיטים צץ, הוא נזכר פה, נזכר שם, כל מיני דברים, ובזה הם מנסים להקיש מתי הוא נולד וגם מתי הוא נפטר. הרמב"ם הוא היחידי שיש עליו ידיעות מדויקות מתי נולד. הוא נולד בערב פסח שחל להיות בשבת בשליש היום. מישהו כנראה היה חשוב לו, או כבר בגיל צעיר מאוד, או על כל פנים בזמן שהידיעות האלה היו עותריות, לתת זכר וזיכרון מתי נולד הרמב"ם. אולי זה היה יום מיוחד, ערב פסח שחל להיות בשבת, שלא לדבר על יום פטירתו של הרמב"ם, דבר מן המפורסמות. על כל פנים אין להניח שספר כזה נכתב. מה הרמב"ם שם מסיים ביסוד של נבואת משה רבינו? ואולי הניחנו לספר שאני מתעסק בחיבורו, או לא, בספר שהחבריו על 13 העיקרים. אז הרמב"ם עצמו אומר שהוא ראה צורך לעשות תמצית, ואותה הוא כתב, אבל הוא חושב שאולי היה טוב אם הוא גם לכתוב פירוש על העיקרים הללו. אין לנו את הפירוש הזה, אז אנחנו, יש לנו רק את המקור של הרמב"ם. מה עוד יש לנו בבקשה? שגם שם כמה סימני שאלה.
ספר העיקרים.
עוד פעם?
ספר העיקרים.
כן, ספר העיקרים זה כבר דיון על... על בסרטיבה של שנים לא מועטות, כשזה עמד בקום המבחן. אגב, אם אתה כבר מונה את זה, אתה צריך גם ללמוד את תשובת החתם סופר. גם החתם סופר התייחס לדבר הזה. גם הוא לא קיבל כל כך את דברי הרמב"ם. הוא מתייחס להגדיר לעצמו מה זה עיקרים, ואז הוא ידעו בכל זה. אבל אני מתכוון לומר, בעיקרים של הרמב"ם יש עוד דבר שצריך להביא אותו בחשבון. מה צריך להיות פרוס לפניך לפני שאתה רואה אותו, כדי לענות לשאלה שהוא העיר על קדושתו? זה כל כך פשוט.
יסודי התורה?
הסידור. אני מאמין באמונה שלמה ש... זה פשוט וברור שזה בעקבות הרמב"ם. הבעיה היא שלא ידוע מי כתב את זה. זאת אומרת, דווקא מיני, אם זה המשך דברי הרמב"ם, אם זה תמצית דברי הרמב"ם, אם זה... אני מאמין באמונה שלמה ש... אז נכון שאתה... מי כתב את זה? אתה ממש יודעים על עיקרים. אז אתה יודע שיודעים על העיקרים הללו מקומם בפרק חלק. אבל מי ניסח את זה? כמעט הייתי אומר ניסוח משפטי. אני מאמין ש... זה בתמצית דברי הרמב"ם. מי הוא זה? נשאר סנטו? לא ידוע. אני חושב שגם ניסו לעקוב באמצעות גם כתבי יד וגם דפוסים של סידורים. מתי זה מתחיל להופיע בסידורים? גם כן לא עזר הרבה בשביל לומר. דווקא הנה, אם זה מושמע, אם זה לא מושמע. על כל פעמים, היוצא לנו מדברים שכשאתה מדבר על העיקרים, צריך להיות לפניך המקור בפרק חלק. אני מאמין בסוף הסידור שהוא תמציא שלו, ואז אתה... בין זה לבין הרב קוק יש הרבה פרשני סידור שהתייחסו לדבר קוק, בו אנחנו עוסקים. ואז אם אתה מבין את הדבר הזה, ואז אתה רואה, באמת יש סידור שהוא בעל משקל, אוצר התפילות. אוצר התפילות זה מסביב לאחים ולמנורום. מה זה? הדפוס של בינה. הדפוס של בינה, זה הייתה משפחה עמידה, והם עשו מסביב להם תלמידי חכמים, גם פיזו הרבה כסף, כפי שאפשר לראות בהקדמות הש"ס, או נכון יותר בחתימת הש"ס. במסכת נידה בסוף, בדפוס המדינאי, כמובן גם בעוז והדר וכל המטיפטות וכל מה שבא בעקבות זה, הם, אגב הרב קוק, אחרי מלחמת העולם הראשונה היה מעדיף לא ללמוד בש"ס הזה. כי הוא טען שיצאה שמועה שהדפוס של, בניין הדפוס הופצץ בתנאים שלה אז על ידי מלחמת העולם הראשונה. ואז אמרו שנגמר, אלמנה ואחים נעלמו או משהו כזה, והיו אנשים שלדעת החוק לא צדקו שהתחילו להטיס ולצלם בעקבות זה, כי אמרו שבעלי הזכויות כבר נעלמו והטיסו לעצמם. הרב חוק חשב שזה גזל או ספק גזל, הוא לא היה לומד בשסים האלה, כי היה אומר שלא רוצה לראות מן הגזל, אז לא ידוע להיות מישהו שהיה מדקדק גם בדבר הזה. על כל פנים, אז לא כל כך ברור לי איך, נדמה שהחוק האזרחי אומר ש-60 או 70 שנה אחרי כל המחבר או אחרי שהמחבר הדפיס, אין זכויות שמורות. ממש כזה, וזה אחד הדברים שלכן השעסים קורצצים כפטריון, הוא לחמוקי הרבין הרבה שאינם, הוא מתפיל ועושה לעצמו, עושה לעצמו הרבה ביזנס כדבר הזה. אז משתמשים שיהיו כל מיני טכניקות, אם יש לו הגעות כאלה, הגעות כאלה, אז יש לו פרסויות, זה לא נכנס לזה. על כל פנים, מסביל להלמנה, החמרו, שהם היו יהודים, כמו שאמרתי, המילים וחזובי ספר, הם עשו הרבה חכמים, אין להם גם יד בכתבי יד, דברים טיעוננו, רבינו חננו, דברים שהיום אנחנו מוצאים את הדפוסים, הם לקחו אותם, עשו מהם, הושיעו אותם חבר חכמים בבית הדפוס שלהם שם בלשכות או בעולמות האלה, והם כתבו פירושים, כל זה כתוב בדברי החתימה בסוף מסכת נידה, כשאחרי עשרים שנה הם עסקו בדבר הזה, מהכרך הראשון עד הכרך האחרון, אחר כך הפך להיות המודל של כולם, אז מסבירים שם איך הם עסקו כל מיני דברים. ואחד מהמפעלים שלהם היה אוצר התפילות. שוב הושיעו חכמים, אני חושב גם מגיעים, גם המגיעים היו תלמידי חכמים גדולים, אחד היה שם שפן הסופר וכל מיני כאלה כינויים חצי משכילים כאלה, אבל היו נראים משלמים. אז הם עשו אוצר התפילות, והם עשו הרבה סידורים עם הרבה פירושים. אז אוצר התפילות מאיר כאן על המקום הזה, כאן הוסיף הפייטן מומנט שלא מופיע ברמב"ם, לא באני מאמין ולא בפירוש המשנה. מה נכנס בפירושתו בדבר הזה? אוקיי, אז זה אחד מן הדברים. עכשיו בימינו נתפס, אנחנו נתפס, הוא נתפס פעם אחת, יש סידור בשם שער רחמים, והוא בפירוש של מגיד צדק, והיהודי הזה היה, איך הם קוראים, מבאי היכלו של הגר"א. כנראה לא תלמיד מובהק, כי הוא לא נמנה בבני הגר"א, כשאביו נפטר, אז הם אמרו, הגר"א לא כל אחד יכול לקבל לעצמו את הכתר הזה של תלמיד הגר"א, הם בחרו רשימה מי היה שם, והוא לא מופיע שם, אבל הוא מופיע במקומות אחרים שהם אמרו את כל הדברים. אז הוא, אני חושב, גם בפירוש שלו על הסידור בלילה שהוא נתפס בימינו, אז גם הוא רומז לעובדה שזה מופיע רק פה ולא במקום אחר. אוקיי, אז זה מצדיק שאנחנו נעיין בזה בדיון מיוחד, וכנראה שהרב קוק היה מודע לדבר הזה. אז נראה ככה. הדבר הזה נראה לנו נורא פשוט. מה שקורה? אין לו גוף. מסתבר שאף אחד רציני לא חשב שלקדוש ברוך הוא יש גוף. השאלה מה זה גוף. אולי יודע מישהו מאיפה מתחילה הבעיה? מאיפה מתחילה הבעיה של...
תורה.
יפה, פרש פרשה.
זה כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא שומע.
שיש לו יד רגל.
יורד.
נקרא מלא דוגמאות של פעילויות של הקדוש ברוך הוא, שהפעילויות הללו מתרחשות לפי הבנתנו, לפי העברית הכי בסיסית פשוטה, הן מתרחשות בפעולות גופניות. אז נכון הוא שיש דברים שבכלל לא מייחסים לו, אבל אפילו כאבי בטן מייחסים לו. מה אתה צוחק? אתה אפילו שר את זה. ולא סתם שאלה דווקא, אתה שאלת בראש השונה, בעיון גודל, בהרבה מיית לב. וכשאמרתי מיית לב, אמרתי רמז. על כן אמרו מאי לו. מה כתוב פה? הבן יגיד לי אפרים, אני כל כך אוהב אותו, המעיים שלי הומות. כי כשאתה מתגעגע למשהו, כשאתה מבקש משהו, אז לפני בחינה, אז הבטן שלך רוחשת. זאת אומרת, כשיש לך איזו הצפה של רגשות, אז המעיים שלך עובדות. על כן אמרו מאי לו. נו, אז זה כולם מבינים שמאי לו זה לא מאיים דקים ולא מאיים גסים. אבל הרי זה כתוב. אז עכשיו אתה צריך לשאול, מה טבעם של ה... כולם מרגישים שלהגיד מאי לו זה פחות מעודן מאשר לומר הנה אין השם ויראה. אז מה זה? זאת אומרת, עד כדי כך שהרמב"ם ביד החזקה מנסה בצורה מאוד נמרצת לאלה שמייחסים לקדוש ברוך הוא גוף, ואומר שנורא זה הפיקוח. כותב הרייבד על זה, איך הוא יכול להגיד דבר כזו? הלא גדולים וטובים ממנו סברו שכן יש לו גוף. הרייבד הזה הפך להיות ממש מאחור סקנדל. זאת אומרת, גם כאילו הרייבד אומר, תראה, מה הרמב"ם פה לקח לעצמו ספר, והוא אומר, יש גדולים וטובים ממנו? גדולים וטובים מהרמב"ם. אני לא יודע מי לחלק ציונים, אבל הרייבד יכול היה לחלק. אז איפה מצאנו גדולים וטובים מהרמב"ם שיאמינו שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף? נכון הוא שאלה שאמרו את זה, אמרו את זה בצורה מעודנת, ואמרו שאין הכוונה לגוף כמו שאנחנו מכירים את זה, זה גוף מעודן. זה משהו גבולי. אתן לכם דוגמה. באנציקלופדיה העברית יש ערך אור. מה זה אור? יש שם מלמד לי עשרות עמודות בפיזיקה המודרנית מה זה אור. ואחרי כל הדרשה הגדולה, כותב המאמר, תכלס, אין אנחנו יודעים מה זה אור. זה השחק של כל דבר. אבל כולם מבינים שאור זה משהו גבול פיזיקלי. אתה מודד אותו, אתה יכול להעלים אותו, אתה יכול להעצים אותו. אנחנו עושים כל מיני פעולות במעבדה בעזרת המושג הזה אור. נו, אז מה זה? אז משהו, אני אומר רק כדוגמה באלמה, זה משהו פיזיקלי, אבל מאוד מאוד, זה הרבה הרבה יותר רחוק מגשמי שאנחנו מכירים. שאתה אומר אין לו גוף, אבל יש לו משהו. למה יש לו? מכיוון שמה? למה יש? למה אתה נדחק? למה אתה נאלץ לומר לא רק בגלל המקראות הללו שאומרים שיש לו פעילויות שאנחנו מייחסים אותם לגוף?
ממשק עם העולם.
מה?
ממשק חיבור עם העולם.
אתה אומר טוב, אולי זה גם תשובה לנערוך אליו ממשקו. תכף נדבר עליו, לא תכף זה פה, אבל שוב הבא, את היסוד הזה של הממשק שאתה מדבר עליו. אבל כן, זה כבר אמרנו, זה לפני שהמקראות מעידים עליו, אבל יותר מזה,
מה שאנחנו מכירים.
פרש לפרש.
קשה לנו לדמיין משהו.
מה, דמיין יופי?
נו, קשה לנו לדמיין משהו שאנחנו לא...
תורה דיברה בשפת בני אדם.
אחד המקומות ברמב"ם כתוב, שהראש...
שמונה פרקים אנחנו לא מזכירים משהו על זה, שזה בשביל שנבין את זה.
הוא אומר שהדבר הקשה ביותר לאדם זה לדבר על הרוחני כנבדל. נבדל פירושו של דבר שאין לו בכלל מגע איתם. אין לו... בואו ננסה לדבר על משהו רוחני שאין לו יחס לגשמי. תנסו לחשוב. ותראו שכל מה שאנחנו נדבר... אחרי כל הקבישירה היא שאתה תעשה, תגיד, למשל, ובמשל אתה מביא דוגמה מהגוף.
אבל באמת כל מוכני באמת קשור בסופו של דבר בגשמיות.
מי אמר?
כל השפוך הוא ברא את העולם.
עכשיו אתה בדבר עוד יותר טוב, כמו שאמרת, מכיוון שאמרת, אבל כעיקרון, לדבר מוכני כנבדל, באמת בפרק הדרב לזה כתוב מה היה לפני בריאת העולם, כשלא היה למשל בריאה. אז לדבר מושג רוחני נטו. ולכן לא שאני לדבר. אז אני חוזר לרגע זה לרייבד, עד שמישהו אמר פשט אחר ברייבד. ממנו יש לו שתי הוראות. ממני וממנו. כשהרייבד אמר גדולים וטובים ממנו, אמר דרך ענבה. אני הרייבד סובר כמו הרמב"ם, שאין לו גוף וכו' וכו'. ומי שאומר את זה הוא לא בסדר, הוא לא מאמין בצורה ראויה. אבל הקצף הזה שהרמב"ם קוצף ואומר שמי שאומר את דבר כזה הוא אפיקורס, גבלד, אז גדולים וטובים ממנו, יש אנשים גדולים ממני, והרייבד דיבר דרך ענבה, שהם כן חושבים ככה. זאת אומרת, הוא פגש גדולי ישראל שאמרו על דרך שאמרתי דוגמה מאור, שזה לא גוף במובן הזה, אבל יש לו איזושהי זיקה. הם התקשו בהגדרה המדויקת של הדבר הזה. למה בכלל כל הנושא הזה נשמע לנו היום אולי קצת מיושן? ועל זה אנשים צעירים צריכים להתמסר עכשיו לצד הפילוסופי הזה. למה זה נראה לנו מיושן?
כל כך ברור לנו ש...
בגלל הרמב״ם. מפני שהרמב״ם משכן את עצמו. בכל מקום שיכול הרמב״ם היה, הוא תקע את היסוד הזה. הוא דיבר בו. הוא כל כך התעצם בדבר הזה, שהיום זה מן הפשוט. הוא אמר מפורש, כמו שצריכים ללמד ילדים, שיש אלוהים אחד, גם אם הילד לא מבין מה זה אלוהים ומה זה אחד. רק לאחרונה ראיתי על איזה ילדה קטנה, שבאחד הקיבוצים, נדמה לי בעמק, באה הביתה ואמר שהיא הלכה בחושך, פחדה נורא, ואמרתי, אלוהים תשמור עליי. אמר לאבא שלה, תפסיקי לדבר, אין כזה אחד. הרס את הילדה הזאת לגמרי. זאת אומרת, היא דיברה מהבחינה הטבעית. אז הרמב"ם אמר, כמו שצריכים ללמד שיש אלוהים אחד, כך צריך ללמד שאין לו גוף. אז הילד יתחיל להיות פילוסוף, יגיד איך הוא רואה, בסדר, ניתן להסביר לך. אבל הוא אומר, זה מן היסוד. זאת אומרת, הרמב"ם התעצם מאוד בדבר הזה, והוא הצליח. אז היום אצלנו פשוט שהוא לא גוף.
ומה עם הדעות האחרות?
עוד פעם?
ומה עם הדעות האחרות שהיו אז?
סימן שהלכה כהלכה.
הלכה?
היהדות פסקה הלכה כמרמב"ם. היו אז דעות, וגם הדעות הללו היו ממוגנות, והרמב"ם, כל חכמי ישראל בכף אחד, בנקודה הזאת הרמב"ם בנקודה אחת הוא מחליט. אני
מדבר על הגדה.
הרמב"ם בעצמו הכיר את זה. הרי הרמב"ם אמר יד השם. הרמב"ם דיבר על חרון אף השם. חרון. אז יש לה כזה ברוך הוא אף, הוא עושה חרון. את כל זה גם הרמב״ם ידע, והרמב״ם הגיש גם על זה הרבה הרבה דברים כדי לעדן אותו. וחכמי הדורות, אפילו הרב קוק, אני אתן לכם דוגמה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בכוח גדול ובזרוע נטויה. הרי כתוב שיש לקדוש ברוך הוא זרוע, או שלו יד החזקה וזרוע נטויה. אז כמובן, קודם לקודם, מה קשה, או מה קשה פה, או מה מצריך פה את התייחסותנו. בביטוי הזה, ביד חזקה ובזרוע נטויה, מה מצריך את יחסותנו הבסיסית? הכי פשוט, הכפילות, הכפילות. זה מילים נרדפות, זה אותו דבר, זה שונה זה מזה. אז זה כמובן קשור לשאלה עוד יותר גדולה, שכמובן לא ניכנס אליה. האם יש מילים נרדפות, נרדפות טוטלית בתנ"ך, או שיש הבדלי ניואנסים בין דבר לדבר? אז זה שאלה שנוגעת לכל פרשנות התנ"ך, לכל בתהילים, אני כבר לא מדבר בתורה, לכל דברי הנבואה. אז מי טבע את מטבע הלשון הכי בסיסית בנושא הזה? רבי יוסף קמחי. מה שאתה אומר זה נכון, אבל דבר התורה קשור בני אדם זה על הרבה דברים, זה דבר שלו. אביו של הרד"ק, רבי יוסף קמחי, ניסח כפל העניין במילים שונות. למה? אנחנו יודעים, אמרת מה אתה חוזר? אני אומר את זה בפעם אחת, למה אתה חוזר? אמר, זאת אומרת, אני כך מסביר לעצמי את הרד"ק הזה. הנביא דיבר בעל פה, היה לו ציבור מגוון. מה אתה עושה היום כשיש לך איזה משפט חמוד בעיניך, חשוב, שאתה חושב שבבחינות שלך על שלמה ישאלו אותו? אתה לוקח סרגל ואתה מותח קו מתחתיו. מה טיבה של מתיחת הקו הזה? אתה רוצה לשמור אותו, לשמר אותו, זה מדבר אליך, כדאי שתזכור אותו. אחר כך אתה חוזר עליו, הקו הזה בולט. כשהנביא מדבר, הוא אמר כזה מדע מה טוב. תשמע, תחזור, תחזור עוד פעם, זה מצא חן בעיניי. אין דבר כזה. אז הנביא היה מודע לזה. המבינים תפסו בפעם הראשונה. המון האחרים שלא היו בדרך כלל, כדי לשתול בליבם את העניין, הוא חזר עליו. אבל יש לו בעיה כמובן. אבל יש לו אנשים שבפעם הראשונה כן תפסו. אז תשגר אותו. זה הייתה האומנות שלו. את הרעיון עצמו הוא צחצח בכמה צורות ואמר עליו כמה דיבורים. אז הרעיון הבסיסי המונה מבין. אבנים נפלו גזית לבנשת, ממבודהו ארזים נחלים. גם במרכאות מספר ישעיהו. אל תפחיד אותנו, אנחנו יש לנו תאורס, אנחנו יודעים. אז הוא שמע את הרעיון. אבל כשהיה שם יהודי מייבי, אמר איזה יופי, הוא אמר. כמובן, מה הוא אמר? עכשיו אתה מנסה להיזכר את מה שאני אמרתי בחמר, בעיניים שלך ראיתי שאתה זוכר שאת אותו פסוק מי שהיה הוציא את הביתי. ואפילו הבאתי את לוי אשכול לעניין הזה. למה קוראים לזה רמות אשכול? מיד אחרי ששת הימים, אשכול היה ראש ממשלה. אגב, הוא ביקר אז בישיבה, למד עוד בישיבה פה במציאה. הוא עד גיל 16 הוא היה יהודי שומר תורה על חסיד של הגמורים. על כל פנים, הוא כותב את חדר הלכים, ואתה זוכר שהיינו בליל שבת אצל האדמו"ר, שמענו דברי תורה וכו'. אז למדו בישיבה פה במציאה. מה לומדים פה? אני אומר לו, שניים אוחזים. כל הבעיות מתחילות בשניים אוחזים, הוא אומר. פליטת פה אשכולית כזאת. על מיד אחרי ששת הימים שתפסו את דיבת התחמושת, אז הרי פחדו שיחזירו, יחזירו, יחזירו. כבר רפתי כזכות לברכה שהיה שר הדתות, ישב לי פה על עצמו, תבנו מהר, תבנו מהר, וחשבו שיחזירו גם את העיר העתיקה. אז הוא אומר, תהיה לי פה על הפיגומים שהיו פה, והיו פיגומים חשק. שר הדתות אז נתן כסף לישיבה. אז הוא אומר, מהר, מהר לבנות, מהר לבנות. אז בא אשכול שם, ואמר לו שבו, למה לא בונים יותר מהר? אמרו לו, אין טרקטורים. בוא במייסס, הוא אומר. תביאו, תעבדו שלוש יממות ותגמרו את זה. ברמות אשכול. זה הוא יכול להגיד על בנייה. הוא לא יכול להגיד את זה על עצים, על נטייה. אתה יכול להביא עצים ממקום אחר. אבל פה כשאתה שותל עצים, יש להם מעצמם כללים איך הם יכולים לגדול. עוד קצת מים, עוד קצת זבל. אבל הם לא יכולים. זה מה שאמר הנביא. ומה שנוגע לבנייה, אבנים נפלו, גזית נבנה. אנחנו נבנה משהו משהו. שקמים בודאו, שקמים זה עצים גדולים. ארזים אנחנו במקום זה נעשה ארזים. אז האוזן המעודנת שמעה פה אותו רעיון כפל העניין, אבל זה לא ממש אותו דבר, אלא פעם זה בתחום התומך, פעם זה בתחום הבנייה או משהו כגון זה. זה האומנות הגדולה של הנביא שעשה את זה. אז כשהפוך נתקל בבעיה כזאת, יוציא אתכם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אז הבעיה היא כפולה, היא גם כפולה על התוכן שנראה לאותו דבר, וגם של השימוש באיברים פיזיים. נו, אז איך הוא מיישב את זה? וכתוב אני חושב בעולדריה חלק שני בהגדה. מה ההבדל בין יד לבין זרוע? גם בעברית המודרנית. אתה מדבר על זרוע של המנוף, על זרוע של הגורן. זאת אומרת, אותו מכשיר, אותו כלי, שהוא לא בפועל עושה את המעשה, אלא הוא מתאין נניח את המלך, הוא מתאין את הברזלים בשביל להביא אותם לעבר השני של הבניין. הוא מכשיר, הוא כלי, הוא כלי לא שעושה את המעשה, אלא בעזרתו אתה יכול לדעת. ביד חזקה, היד זה העבר ש... אתה מדבר גם על הידיים של המכשירים, של הכלים שהוא תופס את זה. הקדוש ברוך הוא יוציא את ישראל ממצרים, והניסים התחלקו לשתי קבוצות. יהיה ניסים שיעשו ביד חזקה. זאת אומרת, הנה יד השם, הוא רואה בזה יד השם. כמו היד שהיא מובילה את הדבר. לעומת הזרוע, שמי שרואה את היד, הוא לא רואה את הזרוע שמוליכה את היד הזה. היד הזאת, בדרך הטבע, מחוברת לאיזשהו כלי שהוא המנופאי, לוחץ שם על כפתורים, והזרוע הזאת מתקדמת, והיא עושה את כל הדברים האלה. הביטוי הזה ביד חזקה וזרועה אומר, שהקדוש ברוך הוא יוציא את ישראל ממצרים, בגלל אותם בצורה מורכבת. יהיו דברים שיהיה לך ברור עליהם, שיד השם זה ברור, ויש דברים שאתה צריך לעניין בהם, אתה צריך להתאמן ולנסות לראות. הקדוש ברוך הוא עשה את זה על ידי פרנץ יוזף, הקדוש ברוך הוא עשה על ידי סטלין, יש לו הרבה זרועות ביצוע. בעברית החדשה אנחנו מדברים על זרועות ביצוע ולא על ידיים שפועלות את הדבר הזה. אז אומר, היציאה הנה, יהודי פשוט ישמע, הקדוש ברוך הוא פועל. יהודי מעודן הרייך, אני אמר פה, כמו שהרב קוק ניסה לפרש, שיש אמצעים נראים ויש אמצעים נסתרים בצורה כזאת, הדבר הזה עובד בכל כזאת. על כל פנים, החל מהרמב״ם, נכון הוא שקדמו לרמב״ם, אבל הרמב״ם זה נקרא על שמו. הוא השקיע את כל המאמצים הללו בשביל לבסס את היסוד הזה, שיש דרכי השאלה, ששואלים מילים, שואלים מושגים, ומדביקים אותם רק על דרך ההשאלה, על דרך המשל, על דרך הנמשל וכו' וכו'. וזה כמובן נושא גדול בפני עצמו, השאלות בתנ״ך והשאלות בדברי הנביאים. לכן אמרת בצדק שיש לזה גם כוונות פנימיות בדבר הזה, אבל הכוונות הפנימיות האלה, עצם ההדגשה שיש כוונות פנימיות, זה החידוש הגדול. והרמב״ם נתן דוגמאות, לא תמיד הדוגמאות הללו יכולות להשתמש לנו מפתח לכל הדברים, אבל בעקבות הרמב"ם הרבה הרבה ניסו לפרש את זה. אגב, נוסף לשיטה הקמחית הזאת, שבפרשנות היותר מאוחרת מהחסיד שלה, בדיוק הפוך. לא. כפל העניין במילים שונות, איפה אתה מוצא את הביטוי הזה? כמעט בכל עמוד בתנ"ך, בתנ"ך המפרשים. המצודות. המצודות, מעלתו הוא לא, הוא מאוד לא אורגינלי, אבל כנראה שהיה לו עסק עם ציבור עממי, והפירוש שלו הוא כל כך טוב וקלאסי בצורה עממית, והוא לקח מעמל ומחכף על הימים שלו, שכף על הימים שלו, מין פטנט כזה בכל מיני דברים. חלק מן המפרשים לא קיבלו את זה, כי זה נשמע לנו נורא מלאכותי. המלבים היה זה שהתייצב בצורה נמרצת נגד הדבר הזה. הוא אמר, לא יכול להיות, הוא גם לא קיבל את ההנחה הפילולוגית הראשונית, שיש מילים נרדפות בחפיפה גמורה. כל מילה יש לה ניואנס אחר. שזה צריך להיות ראשונאים ולדעת בדיוק את הדקויות שבדבר הזה. למה זה למשל זה קשור למחר? עוד פעם, עוד פעם! חיי! בחלק בטבת נתרגמה תורה ליוונית. ובא חושך לעולם.
כי יש לה
שלושה ימים בחושך לעולם. איפה אתה אמור להיפגש עם זה ביום ראשון? מסליחס. בסליחות אשכנזיות עשרה בטבת כתוב, בשלוש מכות בחודש זה איקני. מלך יוון אינסני לתרגם את התורה, בטבת בטבת נפטר עזרא הסופר, עשרה בטבת שמח מלך בבל. למה זה קשור שלושה ימים? אז זה כבר סיפור גדול לפני עצמו שאנחנו פטורים ממנו. בעיית התרגום היא שיש לכל מילה, לכל שפה יש צליל, יש ניגון. אתה לא יכול לנגן. מי שחי גדול במוזיקה, הוא רוצה לשמוע את הרגישית של בטהובן בניצוחו של ארתור פידלר עם התזמורת הטיילת מבוסטון. בלי זה הוא לא יכול לחיות. מי שיודע טוב את הרגישות הזו יודע שהמנצח נתן שם קנץ', הוא נתן שם קנץ', הוא נתן שם איזו מילה שהיא באמת מבטאת. בשפה העברית, כך אתה נחשב בשפה העברית, שלא יכלה התורה להתרגם כל צורכה. כי יש לה את הצלילים שלה, יש לה את ה... מה עושה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה עושה שימושים. במילים, בגזרות שוות, בכל מיני אדם דן גזרה שווה מעצמו, בכל מיני הבנות בטקסט הכתוב, אבל הוא כתוב ככה, אז הוא לא יכול להיות כתוב אחרת, ולכן באמת זה רק על בערך. זה כמובן המייסי, איזה מעשה עכשיו צריך לספר? אתה מייסי עם השופר, עם הטרום פייטר? לא, אתה לא יודע. אתה לא יודע מה זה רוסי, אתה לא יודע רוסי. טוב, בשביל אלה שלא יודעים. הפריץ קרא ליהודי שלו ואמר לו, תשמע, ראיתי שיש לך שופר. מה זה שופר? שופר, תגיד מה? אז הוא אומר לו, כמין טרומפייטון. טרומפייטון ברוסית זה חצוצרה. אז הוא אומר, בסדר, אז למה למדת מי הטרומפייטון? הוא אומר, אדוני הפריץ, שופר זה טרומפייטון. מה כתוב בבדיחה הזו? שאי אפשר להתרגם כל צורכו. שכל אחד יש לו את הסליל המיוחד שלו. אמר לי, היה זה שאמר כל מילה, הרפוק למעשה, בסיפור הזה, ביד חזקה ובצורה נטויה, אמר בעקבות המלבים. זאת אומרת, הוא קיבל את ההנחה, וכל האסכולה שאין סתם חזרה. יש בכל אחד את הסליל המיוחד שלו. כל אלה הם דברים שאנחנו אומרים אותם בצירוף אל היסודות הללו של הרמב"ם. הרמב״ם לימד שהתורה הנביאים הרשו לעצמם להשתמש במושגים שהביאו אותנו לסכנה של הגשמה, שכן ירדנו, אבל לא הייתה לנו ברירה. הרמב"ם עשה פה דרכו בין הטיפות. מצד אחד אני רוצה לקרב את העניין להבנה, באמצעות המילים אני עושה את זה, מצד שני יש לפתח הזה יש סכנה גדולה עובד זה, שאני אתחיל להאמין בהגשמה. לכן הרמב"ם אמר, כבר אמרתי, יש יסוד גדול שאין לו גוף. אין לו גוף, אפילו במובן הכי זך, הכי נטו, גם הוא לא, כל מה שברתי דוגמה, או להדגיש גם לשיטתו של הרייבן, השוי בלפרמבר הזה. אין דבר כזה. ומי שימין הוא אפיקורס. אלא מה יש להבין? אז מה יש? על זה, על זה נדבר שאנחנו לא יודעים מה הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.